ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קוף למד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה מהמשנה בדף קוף למד עמוד א'. לפני שניכנס לתוכן הדף, נפנה את תשומת ליבנו לשוליים שכתבנו כותרת נושא, ומתחת לזה האומר בלשון ירושה: ביתי תירשני. במקום שיש בן, האם דבריו קיימים? מה שהזכרנו לשון ירושה, זה מתקשר לשיעור שעבר, שאדם יכול לעשות מה שהוא רוצה עם נכסיו אם הוא משתמש בלשון מתנה, לתת, אתן. אבל בלשון ירושה, מאחר שהתורה מכתיבה סדר ירושה, מה יוצא מכך אם אני אשתמש בלשון ירושה ומשנה או סוטה מסדר הירושה שהתורה קובעת? זה מכניס אותנו לסוגיה על מה שמוזכר פה במשנה, המתנה, המה שכתוב בתורה. מתנה מלשון תנאי, הוא עושה תנאים שונים ממה שכתוב בתורה. המשנה האומר: איש פלוני ירשני, במקום שיש בת. ויש להבין שאיש פלוני, כוונה אפילו אם הוא מתכוון לאח שלו, שאח מופיע בסדרי ירושה. כמובן אחרי שמבררים שלבן אדם שנפטר אין לו בן, ואחר אין לו בת, אין לו אבא, אז הבא בתור זה האח. מה שאמרנו זה מאוד באופן כללי, בלי להתייחס לענייני יוצא יריחו. אז נחזור. אדם אומר: איש פלוני ירשני, במקום שיש בת. או הוא אומר: ביתי תירשני, במקום שיש בן. לא אומר כלום. אותו דובר, אותו אבא, לא אומר כלום. למה? שיתנה מה שכתוב בתורה. מה פתאום שאתה מחלק נכסיך בלשון ירושה לאח בזמן שיש לך בת, היא קודמת לאח? רבי יוחנן בן ברוקה אומר: אם אמר על מי שראוי ליורשו, דבריו קיימים, ועל מי שאין ראוי לו ליורשו, אין דבריו קיימים. במשפט האחרון אפשר להגיד באופן מוחלט שאם בעל הנכסים אומר שהשכן שלו יירש במקום שיש לו קרובי משפחה, זה בוודאי דוגמה של אמירת ירושה מי שאין ראוי לו ליורשו. עכשיו, מה נחשב לפי רבי יוחנן מבוקה מי שראוי ליורשו? זה אנחנו נמתין להסבר הגמרא. בנושא הכותרת שיש לנו בשוליים כתבנו כך: הגמרא מנסה לברר מה ההבדל בין התנא קמא לרבי יוחנן בן ברוקה. אפשרויות שהוזכרו בגמרא שביניהם המקרה בת במקום בן, שלפי התנא קמא זה לא תופס, ולפי רבי יוחנן בן ברוקה זה אולי זה כן תופס. או מקרה של אחיר במקום בת, אולי זה יהיה, אולי הדוגמאות האלו הם דומים, הדוגמאות האלו ביחסיות. או יש מקרה שיותר מחודש, יותר נגיד קרוב או מצומצם: אדם אומר על בן אחד, בן הבנים, יש לו עוד בנים, הוא אומר, הוא רוצה להקנות, להוריש לבן שבמיוחד אהוב עליו את כל נכסיו במקום שיש לו עוד בנים. אולי זה נקודת ההבדל בין התנא קמא ורבי יוחנן בן ברוקה, שהתנא קמא יגדיר בין הבנים כלא תופס, ורבי יוחנן בן ברוקה כן תופס. עכשיו שהצענו את האפשרויות, בואו נראה בגמרא. אנחנו פותחים את הגמרא עם קושיה ארוכה, תשימו לב שזה מסומן בהתאם, ופותחים עם דיוק על דברי התנא קמא. התנא קמא טעמה שלא אמר כלום, דאחר במקום בת, ובת במקום בן, שבמקרים האלו הם אינם רואים כלל לרשת אותו עכשיו. ניקח את הדוגמה של בת במקום בן. אם לאדם יש לו בנים זכרים, הבת לא יורשת כלל. עכשיו, זה מה שלא תופס לפי התנא קמא. ואגב, אלו הם הדוגמאות שהוא אמר בפירוש. אפשר לדייק, הבן בין הבנים, שזה יותר קרוב, יותר מצומצם, ובת בין הבנות, אדם שאין לו בנים, יש לו רק בנות, והוא מצביע על בת אחת שהוא רוצה, שהאבא הזה רוצה להוריש לה את כל נכסיו, או חלק רב יותר משאר הבנות, שזה שוב לא כפי סדרי ירושה לפי התורה. בכל אופן, אם הוא אומר על בת בין הבנות שהיא תירש את נכסיו, היא ראויה עכשיו לרשת, אמנם לא כל כך הרבה כמו שהוא האבא הזה רוצה לתת עכשיו, אבל היא במצב של ירושה, במקום של ירושה עכשיו, דבריו קיימים. אימא הסיפה, אנחנו נצטט כעת המשך המשנה. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אם אמר על מי שראוי ליורשו, דבריו קיימים. עכשיו הביטוי על מי שראוי ליורשו משמע מי שראוי עכשיו לרשת אותו. היינו תנא קמא, זה מה שתנא קמא גם כן אמר. אז מה ההבדל? חייב להיות מחלוקת ביניהם לעת עתה, אם שניהם מופיעים במשנה. רבי יוחנן בן ברוקה לא בא לדקלם את דבריו של התנא קמא. בסימונים שלנו אתם רואים קטע בסוגריים, אחרי הקטע בסוגריים מתחיל הגמרא לתת תשובות מה ההבדל בין התנא קמא ורבי יוחנן בן ברוקה, או תשובה אחרת. בכל אופן, צד בשוליים יש לנו כוכבית שמתאים לכוכבית בתוך הגמרא להסביר את הסוגריים, וכתבנו כך: סוגריים אלו אינם לשם דילוג, אלא לתחם אורך הקטע של הווכי תימה ודחייתה. הגמרא פה בסוגריים מעלה אפשרות אולי ליישב את הקושי מה בין התנא קמא לרבי יוחנן בן ברוקה, אבל ההצעה הזאת תידחה בתוך הסוגריים. מאחר שאני מקווה שהמבנה של גמרא ברור, נתקדם. וכי תימה רבי יוחנן בן ברוקה, אפילו אחר במקום בת ובת במקום בן כאמר, אולי זה ההבדל. מה שהתנא קמא פסל, למשל בת במקום בן, תנא קמא בפירוש אין, לא אמר כלום, ורבי יוחנן בן ברוקה אומר על בת במקום בן זה תופס, והתניא, אבל יש פה ברייתא שאומר אחרת. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, לא נחלקו אבא וחכמים על אחר במקום בת ובת במקום בן שלא אמר כלום. אז גם רבי יוחנן בן ברוקה אומר, כמו התנא קמא בדוגמאות האלו, בת במקום בן למשל לא אמר כלום, על מה נחלקו? על בן בין הבנים. ובת בין הבנות. שעה הבא, רבי יוחנן מבוקה, אומר יירש, וחכמים אומרים לא יירש. אז ההצעה שהופיע בתחילת הקטע בסוגריים, שרבי יוחנן מבוקה יכשיר הבת במקום בן, רואים מפה לא כן הדברים. אז הגמרא אומרת אי בעייתימה, אז כמה, מה באמת ההבדל ביניהם לפי המשנה שלנו? אי בעייתימה, אפשרות אחת, מדקמר לא נחלקו מזה שרבי שמואל בנו של רבי יוחנן אמר שיש הסכמה בין החכמים ורבי יוחנן בן ברוקה על הדוגמאות האלו שחיר במקום בעל ובעל במקום בן. זה מה שהוא אמר. מכלל דתנא קמא סבר נחלקו. אז זה באמת כן ההבדל, כי מה שמצוטט בברייתא זה שיטת רבי ישמעאל בהסבר המחלוקת הנעים, אבל לפי משנתנו, משנתנו לא בהכרח מסכים עם רבי ישמעאל. המשנה שלנו יחלוק על גישתו של רבי ישמעאל בהסבר המחלוקת, ולפי משנתנו באמת זה יהיה מנקודת המחלוקת, שלפי התנא קמא בת במקום בן לא תופס בלשון ירושה כמו שהתנא קמא אמר בפירוש, ולפי רבי יוחנן מבוקה בת במקום בן או אחר, אם מדובר למשל על אח במקום בת, כן תופס. אי בעייתימה, עוד גישה מבחינת משנתנו, אין כאן במשנה שתי דעות, כולי רבי יוחנן בן ברוקה אי וחיסורי מחסרה ואחי קטני. ויש להבין את המשנה בצורה כזאת שהמשנה כתובה בקיצור לשון, אבל ההבנה זה כך: האומר איש פלוני יירשני במקום שיש בת, ביתי תירשני במקום שיש בן, לא אמר כלום. הבת בין הבנות ובן בין הבנים, אם אמר יירש כל נכסיו, דבריו קיימין שרבי יוחנן, כוונה רבי יוחנן בן ברוקה, אומר אם אמר על מי שראוי ליורשו, דבריו קיימין. והביטוי על מי שראוי ליורשו, כוונה מי שראוי ליורשו עכשיו, כמו הבת בין הבנות או בן בין הבנים. אז המשנה לפי התשובה הזאת אין בו תנא קמא ודעתו של רבי יוחנן בן ברוקה שצריכים למצוא איזו הבדל ביניהם. כל המשנה זה שיטת רבי יוחנן בן ברוקה. אז לפי שתי התשובות האלו יש נפקמינה, מה דעתו של רבי יוחנן בן ברוקה בעניין בת במקום בן או אחר במקום בת. לפי התשובה הראשונה, עמדת המשנה בדעתו של רבי יוחנן בן ברוקה שזה תופס. לפי התשובה השנייה, גם רבי יוחנן בן ברוקה הוא פוסל בת במקום בן או אחר במקום בת. אמר רבי יהודה מר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה, וכן אמר רבה הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. שוב פעם צריכים לברר מה, איזו פירוש ברבי יוחנן בן ברוקה. הרשב"ם הוא מתייחס לזה, אנחנו לא ניכנס לכל הרשב"ם, אבל בכל אופן הוא באמצע שורות הרחבות, דיבור המתחיל הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה, הרשב"ם כותב וכדמשמה סתמה דמתניתין, דמשמה דבן בין הבנים כמר, כדדייקינה ליאל וכדאוקימנה דקולה רבי יוחנן בן ברוקה היא. יש עוד חיזוקים לגישה הזאת, אבל אנחנו לא נתקדם, רק שלפי הרשב"ם הפירוש רבי יוחנן בן ברוקה שהוא מתיר בלשון יושע בין הבנים, או משום שסתם הלשון שלו משמע כך, או כמו התשובה השנייה שבעצם כל המשנה הוא רבי יוחנן בן ברוקה, ובדוגמה של בין הבנים לשון, גם לשון ירושה מועיל. אנחנו חוזרים לגמרא, אמר רבה, מהי טעמי דרבי יוחנן בן ברוקה? אמר קרא, פסוק אומר, והיה ביום הנחילו את בניו. התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה. הרשב"ם פה אומר, ביום הנחילו ארבע שעות מהסוף, והבי מצי למכתב ביום שינחלו בניו. מאחר שלא כתוב ככה, אלא ביום הנחילו, זה מראה שהתורה נותנת רשות לאבא להנחיל לכל מי שיוצא. הרשב"ם ממשיך, לכל מי שיוצא מבניו, הן להרבות לא לבן ספציפי מאחר משאר האחים שלו, שאר הבנים, כוונה, הן לא שאו הכל. וזה שוב פעם לפי התשובה השנייה בגמרא, שרק כאילו עד כאן מרחיב רבי יוחנן בן ברוקה את האפשרויות. זה לא הרבה, זה רק בדוגמה במסגרת שהוא מדבר עם אחד שראוי ליהושע בזמן שיש עוד אחים שבאותו רמה שיכולים לרשת, כמו בת בין הבנות או בן בין הבנים. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי אביי, זה שאבא יש לו רשות להנחיל לכל מי שירצה, מי לא יוכל לבקר נפקא. פסוק אחר, שמזה משמע שבניין חלוקת נכסיו, הוא לא יכול להעביר החלק בכורה מהבכור לאחרים, אבל שאר החלקים, אם לא נדבר על חלק הבכורה, הוא יכול להנחיל לאחד מבניו. אז רואים מי לא יוכל לבקר את הכוח שהתורה מקנה לאב בעניין חלוקת נכסיו, גם בלשון ירושה. אז מה אנחנו נעשה עכשיו? יש לנו לא יוכל לבקר, אבל היה את הפסוק ביום הנחילו את בניו. הגמרא עונה, ההוא מבאי אלי את הפסוק שלא יוכל לבקר, הוא נצרך לחידתניה בשביל לימוד אחר. והגמרא מביאה את הברייתא שבו יופיע הפסוק הזה, ודווקא שני הפסוקים האלו יופיעו עכשיו. אבא חנן אמר משום רבי אליעזר. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הפסוק אנחנו גורסים כפי הבח, לא יוכל לבקר, מה תלמוד לומר? הרשב"ם מסביר שלמה התורה כותבת לא יוכל לבקר, בזמן שאחרי זה מופיע בתורה שבן הבכור מקבל את חלק הבכורה שלו. אז זה בעצם מה שנאמר, לא יוכל לבקר, לא יכול להעביר את החלק בכורה מהבכור. אז למה צריכים את הפסוק הזה, לא יוכל לבקר? לפי שנאמר, והיה ביום הנחילו את בניו. שיכול מהפסוק, והיה ביום הנחילו, הייתי יכול לחשוב, רק ששימו לב על מבנה הברייתא פה, ומובא בצד תחת הכותרת נושא לימודים, מהפסוקים, לא יוכל לבקר, והיה ביום הנחילו את בניו. בשני פסוקים אלו, בעמוד א', סברו שניתן ללמוד מהם שהאב יכול להנחיל לכל מי שירצה. ואנחנו באים לסדר עניינים שלא נגיע למסקנה ששניהם מלמדים אותו דבר. במפרט מבנה אנחנו נתקלים כעת במעוין, זה מדגיש את הביטוי, את המילה שיכול. מה הייתי חושב בלי הפסוק? והצורה הצעות הרגש מעבדית את הביטוי תלמוד לומר, זה התשובה בכל שלב. אז כעת השאלה, מה אני צריך את הלא יוכל לבקר בזמן שיש לי את הפסוק והיה ביום התחילו את בניו? אז אנחנו אומרים שיכול ולא דין הוא, בלי לא יוכל לבקר, הייתי חושב כך. ומה פשוט שיפה כוחו שנותר בראוי כבמוסד, חלק הפשוט שרוב הנכס של הבן אדם שמתחלק לבנים הרגילים, פשוט כוונה להפוקי הבכור, שהפשוט יפה כוחו שמה שהוא יכול, הוא יורש גם נכסים שלא אינם ברשות האב בשעת מיטתו. האבא שלהם מת צעיר, יש עדיין סבא בחיים, וכשהסבא ילך לעולמו, אז הנכדים האלו יורשו את נכסיו, וזה בגדר, זה נקרא בראוי. אז חלק הבכורה שמגיע לבכור אינו כולל ראוי, אין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק. אז אנחנו אומרים שאומה פשוט שיפה כוחו שנותר בראוי כבמוחזק, התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה. זה מה שאנחנו יודעים מהפסוק והיה ביום הנחילו את בניו. בכור שהורה כוחו שאינו נותר בראוי כבמוחזק, הוא אפילו פחות, יש לבכור פחות כוח ביחס לחלק הבכורה שלו שהוא לא נוטל בראוי כבמוחזק, כמו שהדוגמה שאמרנו מקודם, בכור לא מקבל חלק בכורה פי שניים ממכסה הסבא בדוגמה שלנו, לא כל שכן. עוד יותר יש מקום לחשוב שלאב יהיה רשות להנחיל חלקו אותו חלק בכורה לכל מי שירצה. תלמוד לומר לא יוכל לבקר, לא, האבא לא יכול להעביר את חלק הבכורה לכל מי שירצה. נמשיך ויאמר לא יוכל לבקר. למה שהתורה לא תכתוב רק לא יוכל לבקר? וכאן אני מוסיף, בשלב הזה אנחנו חושבים כמו אביי בעמוד א', שמלא יוכל לבקר אני לומד שרק חלק בכורה לא יכול להעביר, אבל שאר נכסיו הוא יכול להנחיל. אז למה שהתורה לא תכתוב רק לא יוכל לבקר? מה אתה לא אומר והיה ביום הנחילו את בניו? מה אני צריך את זה ללמד שאבא יכול לחלק נכסיו כפי רצונו, בזמן שכבר יכולתי לדייק את זה מהפסוק לא יוכל לבקר, כמו שאביי אמר בעמוד א', שיכול. אם היה לי רק לא יוכל לבקר, הייתי מגיע למסקנה לא נכונה, והלא דין הוא מבחינת קל וחומר, הייתי חושב כך. ומה בכור שהורה כוחו שאינו נוטל וראוי כבמוחזק, ובכל זאת אמרה תורה לא יוכל לבקר, אותו חלק בכורה ש הכוח חזקה שיש לבכור עליו הוא חלש יחסית, ובכל זאת אותו חלק האבא לא יכול להזיז למישהו אחר, פשוט שיפה כוחו שנותר בראוי כבמוחזק, לא כל שכן שלא יהיה לאב רשות להנחיל את זה לאחרים, את החלק הפשוט. תלמוד לומר והיה ביום הנחילו את בניו, התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה. אז בסופו של דבר אנחנו צריכים את שני הפסוקים, שלא יוכל לבקר מלמד שהחלק בכורה, למרות שהבכור תופס אותו יחסית חלש, האבא לא יכול להזיז את זה לשאר בנים, שאר בניו. והיה ביום הנחילו מלמד שחלק הפשוט שיחסית הבנים מחזיקים בהם בחלק הפשוט, האבא כן יכול להזיז את, את, את זה, את החלק הפשוט של בן אחד לבן אחר. אמר רבי זריקה, אמר רבי עמי, אמר רבי חנינה, אמר רבי ינאי, אמר רבי, הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. אמר לרבי אבא, רבי אבא פונה לרבי זריקה ואומר, הורה יתמר. זאת אומרת, הורה רבי כרבי יוחנן בן ברוקה. במקום להגיד הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה, הורה שהיה מעשה, ורבי הורה לפסוק כרבי יוחנן בן ברוקה. בצד, בשוליים, יש לנו כותרת נושא בתוך הסוגריים, כי כעת אנחנו רואים, מתחיל פה סוגריים שממשיכים עד קלמ"ד עמוד א', שורה שנייה מראש העמוד. כל הקטע הזה בסוגריים. ומה נמצא בתוכו? אז מה נחשב לשון של פסק הלכה, שאפשר לסמוך עליו למעשה? בשוליים המקבילים יש כוכבית, וכתבנו אחרי הסוגריים הגמרא חוזרת לדון בשיטת רבי יוחנן בן ברוקה. בתוך הסוגריים הגמרא דנה במתי פסק דין הווה הלכה למעשה. אז במילים אחרות, כל הקטע בסוגריים מתייחס לענייני הוראה של ההלכה. ברשב"ם, ומאוד מומלץ שכל אחד ילמד את כל הרשב"ם פה, אנחנו לא נספיק לעשות את הכל במסגרת השיעור, אבל הוא מוסיף הרבה פרטים וידיעות חשובות. הגמרא בתוך הסוגריים, במאי כמפלגי, יש הגישה של מספר אחד רבי זריקה שאמר רבי הלכה רבי יוחנן בן ברוקה, ויש את הגישה של רבי אבא שאמר רבי הורה, או רבי הורה כרבי יוחנן בן ברוקה. מה נקודת המחלוקת בין איך לגרוס? מור סובר הלכה עדיפה, ומור סובר מעשה רב. נפנה לרשב"ם. רשב"ם למעלה בשורות הקצרות, הלכה עדיפה. שפוסק הלכה לעשות כן, אבל כי אמרינן הורה איכא למימר תטעה הרואה, תשמה אותו הדין לא נפסק כרבי יוחנן בן ברוקה, אלא על ידי טענות אחרות זיקה את כל הנכסים לאחד מן הבנים. כגון שאמר האב לשון מתנה עם לשון ירושה, לדברי הכל דבריו קיימים כמובן, ראינו את זה בשיעור הקודם, שאם יש תערובת לשונות, אז זה מועיל. אבל רבי יוחנן בן ברוקה מתייחס למקרה שאין תערובת לשונו, יש רק לשון ירושה. אז אם אתה מגיע למסקנה של רבי יוחנן בן ברוקה שכך הוא הדרך לפסוק בגלל זה שאתה ראית מעשה, אולי הפסיקה לא הייתה בגלל שיטה רבי יוחנן בן ברוקה, כמו שהרשב"ם אומר, סיבות אחרות. וכרמינא נמי, גם אומרים באופן כללי, יש ביטוי לאו בפירוש יתמר אלא מכלל היתמר. ביטוי כזה מופיע לאורך כל הש"ס. דהו בכל דאזה וזוון מכסה דידי וכו'. כאן הוא מצטט מקרה ספציפי שראינו. דסבר רועד משום היתימה נפסק כן, והמעשה משום טעמה אחינה. מי שרואה חושב דבר אחד, אבל מצד האמת הסיבה שנפסק כך זה משהו אחר. אבל כיוון דקבע הלכה, אם אתה שומע ביטוי כזה הלכה כרבי יוחנן בן זכאי, אז אין לפשרש בדבר. השיטה השנייה, נמשיך ברשב"ם, ומור סבר מעשה רב, כשמורין לעשות מעשה אז יש לסמוך ולעשותו. זאת אומרת, אתה ראית חלוקת נכסים לבן אחד בזמן שהיו עוד בנים, איך זה יכול להיות? אם הוא אם שמענו לשון ירושה, אז כנראה שברור שהלכה כמו רבי יוחנן בן זכאי, כי הוא מאפשר כזה דבר, ואז יש לסמוך ולעשותו. אבל כשאומר הלכה כפלוני, אין סומכין לעשות כן עד שיאמרו הלכה למעשה כדלקמן. די אמר הלכה בלי הביטוי למעשה, איקה למימר דרך לימודו, אמר אחי. חלק מהאנשים יושבים ולומדים ומגיעים למסקנות ואומרים הלכה כך, זה דרך הלימוד, אבל אם בא מעשה לידו, אבל מדקדק יותר, כי להאמין בסמוך, אין למדים הלכה מפי לימוד. אבל מי שהורה לעשות, אבל אם שמענו פסק דין שתואם לשיטת רבי יוחנן בן ברוכה, אני מבין מהרשב"ם, בלי שהוא הזכיר את השם רבי יוחנן בן ברוכה, אלא הוא רואה כשיטת רבי יוחנן בן ברוכה, שוב אין לפשפש אחריו. אנחנו רק רוצים להזכיר שהביטוי מעשה רב זה עניין מעשה שראינו, ראינו איך שפסקו. תנו רבנן, אין למדים הלכה, כוונה לעשות כך וכך, אין למדים איך לעשות דברים לא מפי לימוד. עכשיו ברשב"ם שלנו אין לנו את ה גרסה הזאת, יש בשורה שנייה לפני הרחבות גרסה אחרת, לא מפי גמרא, ושם הרשב"ם כותב שאם לומד הרב דרך לימודו ויאמר מסתבר טעמה דפלוני חכם, אין תלמידיו למדים משם הלכה, על כוונה הלכה למעשה, דשמה אם יבוא לידו מעשה ידגדג יותר ויהיה טעם אחר בדבר. אז אין ללמוד איך לפעול לא מפי, ראינו בגמרא שלנו, לא מפי לימוד ולא מפי מעשה, כפי שהסברנו מקודם. אתה רואה איזו פסיקת הלכה באופן מסוים, ומזה אתה מקיש לעוד מקרים דומים לא לעשות כן עד שיאמרו לו הלכה למעשה. שאל ויאמרו לו הלכה למעשה, ילך ויעשה מעשה, ובלבד שלא ידמה. עכשיו הכוונה של ילך ויעשה מעשה, הרשב"ם אומר שברגע שאתה שומע הלכה למעשה, אתה יכול לפסוק בהתאם, ואין צורך לחזור כל פעם לברר את ההלכה עם אותם נסיבות חוזרות על עצמם. ילך ויעשה מעשה, כותב הרשב"ם, נראה ביחד לקראת סוף העמוד, בערך 8 שורות מסוף העמוד, ילך ויעשה מעשה כל ימיו יעשה עוד כן, ולא יהיה צריך עוד לשאול לכל מעשה ומעשה שבא לידו. אני מבין שאם זה חזרת מעשים דומים. בסוף המקור שקראנו כתוב ובבד שלא ידמה. מהי ובבד שלא ידמה? וכל התורה כולה דמויי מדמינן לה. אנחנו משתמשים בביטוי לדמות מילתא למילתא. כל התורה, כל התורה בנויה על היכולת להשוות או להבליט את החילוקים וההבדלים בין סוגיה לסוגיה. אז מה זה ובבד שלא ידמה? אמר רב אשי, אחי גמר, ובלבד שלא ידמה בטריפות. דתניא, טריפות זה תחום מאוד מסוים בעניין אכילת בשר ועוף. שמה בתחום אכילת בשר יש הלכות טריפות, ובתחום הזה לא לדמות מילתא למילתא. דתניא, אין אומרים בטריפות זו דומה לזו. איזושהי בעיה בחלק אחד מהבהמה, בעבר מסוים, עבר חיצוני, עבר פנימי, שזה דומה, ובוא נגיד שהוא קיבל פסק דין שתופעה מסוימת בעבר מסוים מטריף את הבהמה, ולא יכול, אי אפשר לאכול אותו. אתה לא יכול מזה שקיבלת פסק על עבר אחד במקום מסוים שהוא טרף, להשוות ולדמות את זה למקרה הבא. ואל תתאמה שלא תגיד הוא זה תמוע, מה פתאום, מה אני לא יכול לדמות בעיה לבעיה בטריפות? אל תתאמה, שראי חותך מכאן ומתה, חותך מכאן וחיית. אפשר, לדוגמה, יש חלק ברגל שנקרא צומת הגידין, ובאותו מקום שקרוב, נגיד קרוב לברך של הבהמה, יש צומת הגידין. אם חותכים את הרגל בתוך צומת הגידין, זה מטריף את הבהמה. אם אתה חותה, אם הרגל של הבהמה נחתך למעלה מצומת הגידין, די קרוב, אבל למעלה, זה לא מטריף את הבהמה. אם היינו שואלים את הבן אדם מן השורה מאחר שחתיכה חתך בצומת הגידין מטריף את הבהמה, למעלה יותר בהמה, יותר קרוב לאיברים חיוניים, איברים פנימיים, עוד יותר מטריף את הבהמה. זה לא כן הדבר, וזה כוונה שחותך מכאן ומתה, חותך מכאן וחיית. הבאנו רק דוגמה אחת מיני אלף, הרבה דוגמאות יש. אמר לרב אסי לרבי יוחנן, כי אמר לך מור הלכה אחי נעביד מעשה. כשהרב אומר, או משמש בביטוי הלכה כך, האם נלך לפעול בהתאם? אני רוצה רק לתקן את הרגיע, כי רב אסי פונה רבי יוחנן, כי אמר לן מאו, כוונה כשאתה רבי יוחנן במהלך הלימוד אומר הלכה כך, האם נסמוך על זה למעשה לפעול בהתאם? אמר, אז רבי יוחנן עונה לרב אסי, לא תעבידו עד אמינה הלכה למעשה, אל תעשו כלום, אל תפעלו עד שתשמעו ממני הביטוי הלכה למעשה. אבל אם לא שומעים אותי אומר הלכה למעשה, אפילו אם אמרתי הלכה כך, לא לסמוך על זה. ברשב"ם שלוש שורות מהסוף, עד ימינה לכו הלכה למעשה, שאומר לכם הלכה בשעה שתשאלו לי על ידי מעשה. ובשעת מעשה אדם ירא לידון, הוא מכוון ליבו יותר, כלומר ליאל אין למדים הלכה מפי גמרא, עד שיאמרו לו הלכה למעשה. אז התבטאות הלכה במסגרת מעשה ממשי, מעשי, זה כבר סיפור אחר, אפשר לסמוך על זה. נמשיך בגמרא. בצד אגב יש לנו נושא, איך להתייחס לפסק דין מרב אחר שאינך מסכים איתו. שימוש בצורת בית, אחד בחייו, ושתיים אחרי מותו. אנחנו נחזור לגמרא. אמר לו רבה לרב פאפה לרב אונה ברי לב ישוע, כי עתי פסק פסקת דינה דידי לקמייכו וחזיתו בפרחה. כשמגיע לפניכם נגיד איגרת שיש בו פסק דין שלי כתוב, ואתם רואים מקום להפריך אותו, להקשות עליו, לא תקראו עד התיתו, לכמי, אל תקראו את האיגרת, את הפסק דין שבכתב, עד שאתם תבואו בפניי. אי אית לי טעמה מן הלכויים, יש לי איזו תשובה לשאלה שלכם, אגיד, והיא לא, ואם אין לי תשובה, קושיה שלכם חזקה, הדאונה בי, אז אני אחזור בי. לאחר מיטה, אם אתם לא מספיקים לפגוש אותי בחיים, אם אני אלך לעולמי, ובכל זאת ראיתם איזו פרחה בפסק, לא מקרא תגרעו, ומגמר נמי לא תגמרו מיני. לא מקרא תגרעי ני, אל תקרו אותו, די הווי הטעם, תלמה אבי אמינה לכו טעמה. אם הייתי עדיין בחיים, אז פה הרשב"ם אומר, בסוף העמוד, היא הווה וכו', ושמה גם אתם תמצאו תירוץ לקושייתכם. בגמרא הוא אומר, אם אני הייתי שם, יכולתי אולי למצוא תשובה לשאלתכם, בסדר, ואני לא נמצא כי כבר הלכתי לעולמי, אז בכל זאת אל תיגעו, כי כמו שהרשב"ם משלים, אולי גם אתם תמצאו תירוץ לקושייה שלכם, ובכך להצדיק את הפסק דין. אז אל תקראו אותו. נמשיך לראש קוף למד א', מגמר נמי לא תגמרו מיני, גם אל תלמדו מפסק דין שלי בזמן שיש לכם קושייה על הפסק דין. דיין, אז מגמר נמי לא תגמרו מיני, אל תלמדו מזה לפעול כך, דיין לדיין אלא מה שאינו רואות. ואתם רואים שהפסק דין שלי הוא בעייתי, אז אתם לא יכולים לסמוך על כך למעשה. ברשב"ם שורה ראשונה, ואל תגמרו לדון מיני אלא כפי שדעתכם נוטה, דיין לו לדיין אלא מה שעיניו רואה, כנתניה במסכת נידה וכולי. עד כאן להיום.